אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן מורשת.
כאן מורשת.
חברותה עם ידידיה תנעמי. והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהר לב.
שלום, כאן מורשת, חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד טהר לב, ראש מדרשת אות לידנבאום מרבני בית הלל, וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך הרב אוהד טהר לב.
ערב טוב ידידיה לך ולמאזינים.
אנחנו רוצים ללמוד את האגדה שדואגת לעם ישראל, ומתברר שמי שהכי הרבה דואג לעם ישראל זאת רחל שמבקה על בניה.
אכן, מדרש שנמצא באיכה, מופיע בזוהר חדש, במדרש איכה, בדף קי"א, על בכייה של רחל. מה בדיוק היה, על מה היא בכתה, מה מסתתר מאחורי הבכי הזה. אז זה כמובן מדרש מופלא מאוד, מעורר הרבה סימני שאלה, ובעיקר אני חושב הרבה תובנות עומק על עם ישראל, על הקדוש ברוך הוא, ועל הקשר המיוחד בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא.
הרקע לסיבוב הזה בין כל הגורמים שקשורים לעם ישראל, לחפש את הזכות שלהם ולדאוג להם, הוא מה?
הרקע הוא החורבן, החורבן הגדול של בית המקדש, שנחרב, הגלות האיומה שנוצרה בעקבות חורבן הבית. חורבן הבית הוא כמובן סמל, אבל החורבן היה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר שורשי, הרבה יותר כואב מסתם בניין שנחרב. עם ישראל יצא לגלות קשה ביותר, הרבה מאוד אנשים מתו, הרבה מאוד אנשים נמכרו לעבדים, והצרה הגדולה הזאת, הצרות הגדולות האלו, זה הרקע לבכי הגדול של רחל.
אז בוא נצא לדרך.
קדימה, נצא לדרך. רבי פנחס פתח, כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. בשעתה דעית חרב במקדשה ויתוקד, בשעה שנחרב בית המקדש ונשרף. עתה קלה ויתער על קברי אבוהון קדמי. יצא קול בעולם, והעיר עבר על קברי האבות הקדמונים. כן, זאת אומרת, מגיע איזשהו קול, ומגיע למערת המכפלה, ואמר ואומר לאבות, אבוהון קדמי, אבותינו הראשונים, אתון דמיכין בשנתי, ולא ידעתם צערא דעלמא, אתם ממשיכים לישון, ואתם לא ערים, תרתי משמע, לצער העולם, הצער שיש בעולם. בנכון דגדלתון בצערה, איילתון בהמנות השגק דקות שבריחו, הבנים שגידלתם בצער, העליתם אותם באמונה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא. המיתו, המתים, ההתקטלו, הרגו אותם, האזלו בגלות הבן שנהון, לקחו אותם לגלות בין שונאיהם. ידיהון מעתקון לאחורה, ידיהן קשורות מאחורה כמו עבדים. מיתין בקפנה, מתים ברעב, בתהון יתוקד, בתיהם נשרפים. אין רחמים דלכון, איפה הרחמים שלכם? אין מהמנותן דלכון, איפה הנאמנות שלכם לילדים שלכם? קומו, התארו לגבי. תתעוררו, קומו, תתחילו להפוך עולמות בשבילהם. מיד התארו אבהן ואימהן ואזלו לגבי משה. הם מתעוררים מהקברים, באמת הם בשוק כנראה ממה שקורה, והם הולכים למשה רבינו, הרואה הנאמן. אמרו לי, משה ראיה מהמנה, משה הרואה הנאמן. אין אינון בנין, אין שבקטלון, איפה הילדים שלנו? איפה עזבת אותם? מיד התער משה, משה מתעורר מהקבר שלו, ממקום שהוא ישן, ואזל אימהון לגבי יהושע, והלך איתם ליהושע, לבחריו.
הוא מסר את הצון לרואה.
אמר לי, אומר משה רבנו ליהושע, בני אבהן אלין, בני האבות האלו, בני ישראל, דפקדה ניקוד שבריחו עליהן, שהפקיד אותם בקדוש ברוך הוא בידיי, ושביקטלון בידיך, והעברתי אותם אליך, עזבתים בידיך. אני נון, איפה הם? איפה היה הילדים שלנו, הבנים? עטיב יהושע ואמר, רבינו משה, בארה קדישה שביקטלון. מה זאת אומרת איפה הם? בארץ ישראל עזבתי אותם. ופל גיטלון ארה על פום עדבה, חילקתי להם את הארץ על פי הגורל. כמו דפקדני, כמו שפציבית עליי. וכולו שביק דגבר על אכסנתי ועל אדבי. ואת כולם השארתי שם על נחלתם ועל גורלם. עשיתי מה שאמרת, אני שחררתי. חילקתי אותם לנחלות. הם בארץ ישראל. ומיד אזלו כולו לאר הקדישה. הלכו כולם, האבות, משה, יהושע, הולכים לארץ ישראל. ומה הם רואים? אשכחולו דעית חרבה. רואים שהארץ חרבה. זה לא השתמע בקרלה.
שקט.
שקט, שיממון, אף אחד לא נמצא. אלו גבי מקדשה. הולכים לבית המקדש. וחמוד יתוקד, רואים שבית המקדש נשרף. עבדו בהספדה, עשו שם הספד. עד השתמע, קל מרירו, דבחיה לרום שמיה, הם מתחילים לבכות. ולצעוק ולמרר בבכי, עד שהקול של הבכי נשמע בשמיים. וכל מלאכי אילאי בכו אימהון לאלה. וכל המלאכים העליונים
מצטרפים.
מצטרפים איתם לבכי. כולם בכים. איפה הקדוש ברוך הוא? איפה הילדים? התאר קודש הבריחו. הקדוש ברוך הוא גם מתעורר כביכול משנתו. ואתה לגביון? מה זה הקולות האלה? ואשכחלון ממררין בקל בחיה. ומצא אותם ממררים בכל בוכה. גואפרה דמיקצ'ה, מתוך אפר המקדש. אמר לו, רחמין דנפשין, מה אתו נחה? מלא ידידי בביתי. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אהובי נפשי, מה אתם עושים כאן? מה לידידיי בביתי? מה באתם הנה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מבין מה כל הפמליה החשובה הזאת היא עושה שם. קם אברהם סבא בקדמיתה. קם אברהם הזקן ראשון ומתחיל לנאום. אמר קמי מרד האלמה, אמר לפני אדון העולם. את ידעת דאזילת קמך באורח קשות. אתה ידעת שהלכתי לפניך בדרך האמת. עשר זמנים ניסית לי. וקיימית בכולה. 10 ניסיונות הבאת לי, ובכולם עמדתי וקיימתי. בני אין אינו. איפה הבנים שלי? לא שמן הקול מלאון באר הדאומית לי, לקיים הלאון בה. לא שמעתי את קולם בארץ שהבטחת לי, לקיים אותם בה. איפה הם? הבטחת לי שהם יהיו בארץ. אמר לקודש הבריחו, היי אברהם, ריחמא דנפשי, אברהם, אהוב נפשי, ובשר קודש יעברו מעליך, ביטלו מיני וברית קדישה, הם ביטלו מעליהם את ברית הקודש, ופלחו עבודה זרה, ועשו עבודה זרה, ועל דה התקפת רוגזי בהון, על זה כעסתי עליהם מאוד, ובגינך אורך לונקם הזימנין ולא תבו קדמי. חיכיתי, חיכיתי בגללך, בגלל הזכות שלך, כי אתה היית מי שהיית. ולא שבו לפניי, למרות שחיכיתי וחיכיתי. כיוון דשמע אברהם כך, אמר, אמחו על קדושת שמך כל אינון חוביון בני עמימיה, כל אותם חובות שלהם בין העמים, עד שיהיה רב הדילך להתבלון לגבך, עד שיעלה רצונך, מה לעשות? להחזיר אותם אליך. וכל כולה כגב נדב ואז ללאו. כל האבות, כל מי שהיה שם, כולם אמרו, אתה צודק, אנחנו הולכים הביתה, נחכה עד שתסלח ותחזיר אותם. אבל הסיפור לא נגמר, כי זה היה האבות. אשתר את מן רחל, כולם הלכו, רחל נשארה. והרימה את קל בחיה במריר ובתמרורים, והרימה את קולה בבכי תמרורים. אמר לקות שבריחו רחל, מה את מבכה? אמרה קמי ולא אבכה, בני אנ אינון, ומה חתן לגבך? אמרה לפניו, אני לא יכולה לבכות? איך יכול להיות? איפה הילדים שלי? מה הם כבר עשו לך? אמר לה, אילו צרתי לרמי, ואילו לה בביתי. הכניסו את הצרה שלי, את העבודה זרה, אליי הביתה. איך אני יכול ככה? מיד אמרה, אני לא מאמינה. וכי לא אביד את אנה יתיר דהיינה צרתי בביתי, ולא אני עשיתי יותר, והכנסתי צרתי בביתי, דתנן, בשעת הדכתיב היגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא. אמר, הסדבגי לגביי, ביקש ממנה הצעת נישואים, אמרה לאין, אני מוכנה, אבל יש בעיה, אבל אחתה, אית לי קשיש אמינה, יש לי אחות מבוגרת ממני, זקנה ממני, ומסתפינה מאבא דרמאי, ואני מפחדת מאבינו, כי הוא רמאי, הוא לא מקובל שהצעירה מתחתנת לפני המבוגרת. כן, ואז הוא לא ייתן, הוא יכניס אותה. מיד ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא ברמאותה. אמר לה יעקב, אל תדאגי, גם אני יודע לתחמן. מיד יאיב לה סימנים, נתן לה סימנים, שתדע באותו לילה ש...
קוד ביניהם.
קוד ביניהם. כיוון דאי לתלהה בהו לילה, אמרה רחל, באמת לבן תחמן והביא תלהה, אמרה רחל, השתה מתכספה אחותי, עכשיו אחותי תיעלם? אז לת ומסרה לה סימנים, הלכה ומסרה לה את הסימנים המיוחדים ביותר שהיה בינה לבין יעקב. ועל דה אמרה לגבי קודש הבריחו, ואנה לא אביד את יתיר, דהיינה צרתי בביתי, הנה תראה, אפילו אני הכנסתי צרתי בביתי.
כלומר, הכוונה אני חושב שגם אני ויתרתי,
גם
נכון?
גם אני ויתרתי. גם אני הכנסתי את האישה, את האחות, הכי קשה לי, הכי תחרותית איתי, הכי מאתגרת אותי. ואת דכתיב בך, ואתה שכתוב בך, רחום וחנון ערך אפיים, הווה לך להבר על חברון. אתה לא מסוגל להכיל את העבודה זרה,
ולוותר.
את הצרה הזאת שהכניסו לתוך ביתך. ובכל מה דאמר לה, לא קביל תנחומין. הקדוש ברוך הוא מנסה, מנסה, ורחל לא מפסיקה לבכות. הדה הוא דכתיב, כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, כי איננו. לא בית לקבל תנחומין, לא רצתה לקבל תנחומין. מה היא טעמה? למה? בגין כי איננו, הילדים שלי לא פה. כי יום מן קדמאין להשאר הביניו, ואה הסתלק לאלה. כמו היומים הקדמונים שהם היו איתנו, והרי הוא הסתלק למעלה. ובגין דחי אינון בגו בנה, לא קביל תנחומין. אדום אלה, דכתיב כה אמר השם, מניק הולך מבכי ועינייך מדמעה. זאת אומרת, היא לא קיבלה תנחומים עד שהקדוש ברוך הוא אמר לה, מניק הולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. שכר לפעולתך, הכוונה היא כמובן, אותם סימנים שאת הכנסת. כמה דאבת רחל, ופחי שכינת לאלה. כמו שרחל בכתה, בכתה, גם השכינה למעלה בכתה. כדי מתרגם קל ברום שמיה השתמה, שכינתה מבכה על בניה. כמו שתרגם הכל בשמיים, השכינה מבכה על בניה. והאי שעתה דהי הוות מבכה, באותה שעה שהיא בכתה רחל והשכינה, התערו לגבה שיטין ריבו משריין אילהין, 60 ריבו מלאכים עליונים. וכולו התערו בחייה לגבי, וכולם הצטרפו לבכי עם השכינה. באי שעתה השתה מקלה לרקיע ערבות. באותה שעה נשמעה הכל לרקיע ערבות, מאוד מצלצל לנו ערבות, עוד נתייחס לזה בהמשך. והזדעזעו 200 אלף עולמים, הזדעזעו 200 אלף עולמות. דהבו גניזם מן יום הדעית ברי אלמה, עד השתמע הוא כל הרום שמיה. היו גנוזים מיום שנברא העולם, אותם עולמות, עד שהבכי הנורא הזה שהיה באותו זמן. ומה נהיו? איפה זה? דה הרקיע כאין הקרח הנורא. זה הרקיע שנראה לבן כנראה, כמו הקרח הנורא. דהיו על גבי החיות, שהוא נמצא לגבי החיות. עד דהתגלה אימא לברתה, עד שהתגלתה האימא לביתה. האימא השכינה לביתה רחל. ואמרה לה, מיני קולך, כדין התפרשת מתמן. ואז לתי וכל אוכלוסייה בגלות, והלכה היא השכינה עם כל המלאכים שלהם לגלות עם עם ישראל. והצטרכו להתבדרה לכמה סתרין, והצטרכו להתפזר לכל מיני כיוונים. כי הגלות, כי בני ישראל יצאו לכל הכיוונים, למהווה גלותה לכולה, והיא ישבה בדד. האמא, איכה ישבה בדד, איכה אותה השכינה, אותה רחל, נשארה לבד בלי הבנים שלה. זה הסיפור שלה. סיפור ארוך, אבל מדהים. כן. מדהים בציוריות שלה, מדהים מה קרה שם בשמיים, עם האבות, עם האימהות.
ורק רחל נשארה, איפה
ורק
שרה?
ורק רחל נשארה. וזה מעורר אותנו להמון שאלות על הסיפור הזה. זה לא סיפור רגיל, זה סיפור כמובן שמימי, אבל סיפור אגדה. ראשית, שאלה ראשונה, מהו אותו הקול שנשמע והאיר את קברי האבות? מה זה הקול הזה? יש איזשהו קול שמסתובב בעולם? למה האבות ישנים? כן, מה פשר סדר הערת המעוררים? הקול מאיר את האבות, משה, את יהושע, כן, ובסופו של דבר, גם כאילו הקדוש ברוך הוא ישן, והוא מתעורר מהבכי של כולם, הוא ישן חזק הקדוש ברוך הוא. צריך כביכול להעיר אותו. מה פשר תשובתו של הקדוש ברוך הוא לאברהם? ביטלו את ברית קודש ועבדו עבודה זרה. למה? למה מקבל אברהם את תשובתו של הקדוש ברוך הוא? ולא נלחם עליה כמו שנלחמת רחל ולא מוותרת.
זהו, למה היא רק נשארה לבד?
רק היא נשארה לבד. למה דווקא רחל לא מוותרת? למה הקדוש ברוך הוא מדבר איתה לא כמו אברהם על ברית קודש או על עבודה זרה, אלא הוא מדבר איתה על הצרה, ביטוי עם כמובן כמה משמעויות. מה המשמעות שגם היא הכניסה את צרתה לביתה? ואני רוצה לשאול שאלה מפחידה. האם יש משמעות שהיא מספרת פה אגדה שאביה היה רמאי, וגם יעקב יודע להיות רמאי? על מי היא רומזת פה? מי פה הרמאי? מי הוא פה אי אפשר להאמין לו? מה פשרן של הסימנים האלה? איזה סימנים היא נתנה? למה היא לא מקבלת תנחומים? כן? וכמובן, מדוע הקדוש ברוך הוא נכנע?
בסופו של דבר.
בסופו של דבר, כמובן. מהו או מהי אותה פעולה שרחל עשתה שיש עליה שכר כל כך גדול? מה המשמעות שכל המלאכים בוכים גם כן? מהו אותו רקיע ערבות? מהו הרקיע שקוראים לו קרח? מה המשמעות שהתגלתה אם לביתה? אם תרצה, הסבתא מתגלה לאימא. מה המשמעות שהיא הולכת, האם הגדולה, עם כל האוכלוסייה שלה, עם כל המלאכים איתם לגלות? וכמובן, מה ניתן ללמוד מההגדה הזאת לימינו אנו?
עבודה בהגדה כאן במורשת, ואנחנו עם הגדה המרתקת הזאת שלמדנו בעניין הזה, שרק רחל מנסה להציל את בני ישראל שיצאו לגלות. והשאלה, מאיפה מתחיל הקול הזה בעצם? מה זה הקול הזה שהתעורר בעולם והתגלגל עד למערת המכפלה?
הקול הזה שמתעורר בעולם, מציאות מדהימה, כולם ישנים. שנת ישרי, כאילו שום דבר לא קורה.
הם בכלל לא מודעים לכך כאילו שהילדים חטאו.
לא מודעים שהילדים חטאו, לא מודעים שהילדים בצרה. הסיטואציה הזאת של שינה היא הסיטואציה הכל כך קשה של החורבן. מה זה חורבן? החורבן הרדים את כולם.
וואו.
עד כדי כך. עד כדי כך, כולם ישנים, יש איזה קול שמסתובב בעולם, שמיד נבין מהו הקול הזה שלו, כנראה לעולם לא ישן, וגם כביכול, לא פחות ולא יותר, הקדוש ברוך הוא בעצמו ישן, כביכול כמובן. וכולם פתאום מתחילים להתעורר מתוך בהלה, וכולם עסוקים בחיפוש הבנים, איפה הילדים שלנו?
כן, מה קרה?
מה קרה? לאן נעלמו?
יש בעצם כאן תחקיר. נקרא לזה, אברהם שואל את משה, ומשה את יהושע, והולכים אפילו לבדוק במקום.
תחקיר, כאוס, לא ברור מה הולך פה, שזה כשלעצמו חלק מתיאור כנראה של חורבן פסיכולוגי. אני לא מוצא את הידיים ואת הרגליים שלי. ויש לנו פה תהליך היסטורי. מתחילים מהאבות, עוברים למשה הרועה הנאמן, כל אחד מגלגל את האחריות על זה שמתחתיו. רגע, אני הפקדתי את הילדים אצלך, וזה הולך לזה, וזה הולך לזה.
מעניין שהם עצרו ביהושע, מה עם כל הנביאים?
יהושע אומר, רבותיי, אני, זהו, אני חילקתי אותם לארץ, אני הסרתי אחריות, גמרנו. זה מה שהצטוויתי, הם גדלו, הם התבגרו הילדים שלהם. הם כבר לא צריכים אותנו, כל אחד בנחלתו. על פי גורלו, הם שם. הם הולכים לארץ ישראל, ושוד ושבר, אף אחד לא שם.
שקט.
שקט. והשקט הזה הוא מתכתב...
עם השינה.
עם השינה, שהכל ישן, אבל עם הקול שהולך ומאיר את כולם. הקול שמאיר את האבות בהתחלה. וזה נותן להם כנראה שוק. מגיעים לבית המקדש, ועד כדי כך שרואים את בית המקדש שרוף, הם מבינים שגם שוכן הבית הזה...
לא נמצא שם.
לא נמצא, הוא כנראה גם ישן. ויש בכי גדול מאוד 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 מאוד. כולם בוכים ביחד. ורק אחרי שכולם בוכים ביחד וממררים בבכי, הקדוש ברוך הוא מתעורר. והוא שואל אותם, אני לא מאמין, מה אתם עושים? מה קרה? מה באתם אליי? כן, מה לדידי בביתי? כן, כאילו זה מין שאלה קצת, נגיד ככה, צינית משהו. מה אתם עושים פה? ובא אברהם, האב האולטימטיבי שלנו, אברהם אבינו, ומתחיל אומר לו, אני לא מבין. אתה התחייבת, הבטחת לי, עמדתי בניסיונות, אתה צריך לעמוד בהתחייבות שלך, באמינות שלך. הארץ תינתן לילדיי. איפה? הגעתי לארץ, איפה הילדים שלי? ואומר לו הקדוש ברוך הוא, הם חטאו בשני דברים. בברית קודש, בברית...
עריות.
עריות כנראה, ובעבודה זרה. שבעצם זה משהו אותו דבר. הם חטאו בחטא הברית. ברית זה אינטימיות. זה קשר מאוד מאוד פנימי ומיוחד שיש לנו, יש לי איתם, ובמובן מסוים זוהי בגידה בדבר הכי עמוק שקיים עלי אדמות. וזה משכנע את אברהם. אברהם אומר, וואו, אם הם חטאו בדבר כל כך עמוק, כל כך בסיסי, כל כך יסודי, אין לי מה להגיד. ואומר המדרש,
שכולם מסכימים איתו.
כנל כולם מסכימים איתו. ופה כולם חוזרים, ואז מתעוררת רחל, שמבכה על בניה בבכי מר. לא מוכנה להתנחם. מה פשר ה... מדוע?
למה דווקא היא?
למה הגברים, האבות, מקבלים את הדין, מקבלים את המציאות, והאימא לא מוכנה להתנחם. והתשובה לדבר, אני חושב, היא בדיוק ההבדל בין שכול של אימא לשכול של אבא. אתה יודע, אני הייתי לאחרונה בהזכרה של אחת המשפחות של צוק איתן מהנגמש, מסג'איה, שעלה באוויר. 8 משפחות. אחד לא חזר עד היום, שאול. ואני שומע את אחת האימהות בשם ורדה פומרן, שהייתה רמח נפגעים. והיא מדברת על האבל של האימהות מול האבל של האבות. היא אומרת, אני לא רוצה לדבר על האבל של האבות. אבל אין ספק שאבל של אימהות, שכול של אימהות, זה משהו אחר. מסיבה מאוד פשוטה. קשר בין אם לילדיה, אין לו תחליף. אי אפשר. גם האב כואב. גם האב קשה לו. אבל זה משהו
אחר.
אחר, שהוא לא נתפס. אני אציין שני דברים על העניין הזה. גם בתפקידי, במילואים, קצין נפגעים, אני רואה שאימהות שורדות, אבות פחות. מצד אחד, אימהות כואב, קשה להם. מצד שני, הן יותר חזקות. רחל לא מרימה ידיים. היא לא נופלת. היא לא מוכנה להתנחם.
אז מה קרה לשאר האימהות?
לא... ואז היא באה ואומרת לקדוש ברוך הוא, אני לא מוכנה לקבל את זה. מה הבעיה? אומר לה הקדוש ברוך הוא, הם הכניסו את צרתי אליי הביתה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קורא לעבודה זרה צרה. ובאמת, מבחינה רוחנית, עבודה זרה זה הצרה הגדולה ביותר עלי אדמות. מבחינת עבודת השם שלנו. אבל היא אומרת לו, גם אני הכנסתי את צרתי. ויש פה כמובן משחק מילים משולש. כי הצרה הכי גדולה של אישה זה עוד אישה, והמשל פה, הצרה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא, זה עבודה זרה, אבל זה גם סוד כל הצרות בעולם. והיא אומרת לו, אני נכנסתי. והיא מספרת את כל הסיפור עם יעקב, שהם פחד, יעקב פחד, שאביה ירמה, ויכניס את לאה לפני כן, ונתן לה סימנים, עוד מעט נבין מהם אותם סימנים, והסימנים האלה, הוא אמר לה, זהו, זה יהיה הסימן בין שנינו. והיא בטוב ליבה, ברחמים רבים שלה על אחותה הגדולה, מוסרת את הסימנים הכי אינטימיים לאחותה. ובעצם מצילה את אחותה מכיסופים גדולים, מבושה גדולה. והיא אומרת הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם,
אם אני
הצלחתי לוותר על אהבת ליבי, מחמד לבבי, שכל כך חיכיתי לו, ולהכיל את צרתי העתידית, והיא הייתה צרתה, ורחל הייתה ממורמרת על זה בהמשך, להכניס אותה פנימה, גם אתה יכול להכיל את הצרה הזאת שהכניסו אליך הביתה. כי אני הכנסתי את צרתי למקום הכי אינטימי שלי, וגם אתה הכניסו לך צרה למקום הכי אינטימי שלך. ואם אני הצלחתי, גם אתה יכול להצליח. ופה מתעוררת השאלה הגדולה. מה הם אותם סימנים שהיא מסרה? ואני רוצה לומר שהסימנים האלה, זה איזשהו, זה אותו הקול שמופיע בהתחלה, שמסתובב בעולם, שכנראה יש לו קיום מהותי. הסימנים האלה זה הערבות. אם תרצה, רקיע הערבות, יש פה משחק מילים בין ערבות לבין ערבות. ואת מה שאני אומר, אומר התפארת שלמה בפרשת מקץ. זה לא רעיון שלי. שיהודה בא ליעקב ואומר לו, שלחה את הנער איתי, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. כן, והוא אומר לו, אחרי זה יהודה ניגש ליוסף, כי עבדך ערב את הנער. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, בא ללמוד עניין הערבות מכאן. ושואל החוכמת שלמה, מה קרה? למה דווקא פה התחיל הסיפור של הערבות? והוא מסביר שהסיפור של הערבות הרבה פעמים ככה מופיע בשם כתבי הארי, שהמלכות, שהשכינה יורדת למקומות מאוד נמוכים, ממש כדי להציל את אותם קליפות, אותם אנשים, שנפלו למדרגות מאוד 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 נמוכות. זאת אומרת, השכינה מקבלת על עצמה בשביל עם ישראל לרדת למקומות הכי קשים והכי נמכים. זאת אומרת, שורש עניין הערבות לקבל על עצמו חוב זולתו וגם לסבול עבור חברו, כמו שהשכינה סובלת עבורנו. זאת אומרת, וזה מה שרחל עושה, רחל אומרת, לי יש ערבות לאחותי. אני ערבה לה, אני הייתי מוכנה לסבול ולכאוב מאוד 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 עבור אחותי. ולכן היא באה ואומרת לקדוש ברוך הוא, גם אתה אני מצפה שמדין הערבות הזאת, הערבות שיש לך כלפי עם ישראל, גם ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי. הנה, אני מצפה שלא תפר את בריתך, שבאמת אתה תסבול, אתה הקדוש ברוך הוא, עבור הערבות שלהם. זאת אומרת, הסימנים שהיא נתנה זה הערבות. הכל שהופיע בעולם כנראה זה המחויבות, זה הערבות ההדדית שלא מוותרת, שהיא הולכת ומהירה את האבות ואומרת להם, תתעוררו, איפה הערבות שלכם? ובעצם זה הבכי הנורא שהיא לא מוכנה לקבל ואומרת לקדוש ברוך הוא, אני לא מפסיקה עד שאתה תפתור את הבעיה.
אז עולה לי שאלה, למה בעצם המסע ומתן הוא רק מול הקדוש ברוך הוא? למה רחל בעצם לא עוצרת את האבות, את משה, את יהושע? רגע, רגע, אל תלכו.
היא מבינה, קודם כל היא מבינה, שהדבר הזה של הערבות, של המחויבות, זה משהו מאוד מאוד פנימי. עמוק, שהוא משהו אימהי. הוא משהו שקשור לשכינה. ובאמת, היא לא מפסיקה לבכות עד שאומרת, אומר לנו המדרש, האם מתגלה לביתה.
יפה.
זאת אומרת, יש פה שתי נשים, אחת מתגלה לביתה, וזה לא שהגלות נגמרת, אבל קורה פה משהו מאוד מיוחד, שכנראה מתחיל פה סוד הגאולה.
מתחיל תהליך הפוך.
תהליך הפוך בדיוק.
חברותה כאן במורשת, חברותה באגדה, יחד עם הרב אוהד תרלב, ועכשיו אנחנו צריכים להבין איך קרה מהפך. מה קרה שבסופו של דבר רחל מקבלת תנחומים?
מיני קולך מבכי,
כן?
ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. נאום השם. ושבו בנים לגבולם, כמו שכתוב. כי הבנים בעצם התפזרו לכל עבר. אז הדבר ראשון אני חייב להעיר, דיברנו על הסימנים, על הערבות, על הכל הזה שהיה בעולם. אבל צריך לשים את הדברים על השולחן, שמה שגורם לכל הזעזוע הגדול, זה הבכי, זה התמרורים. שכולם בוכים עם רחל, ובשמיים כל המלאכים בוכים עם השכינה. והבכי הוא דבר שהוא מעורר. יש משמעות מאוד חשובה לבכי. כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. אבל מה מנחם את רחל? מה מביא אותה להפסיק לבכות? אז כמובן, יש פה חיבור בין האם לביתה. הגילוי הזה שמביא לאיזושהי הבטחה שבאמת תהיה גאולה, ולכן יש פה איזושהי נחמה. מה כתוב לנו בסיפור? שהשכינה יורדת עם כל אוכלוסיית המלאכים, והולכים עם הבנים לכל עבר ונמצאים איתם. ופה אני רוצה קצת להתייחס לנושא של השכול, גם בימינו אנו, אבל גם בנושא של החורבן. חז"ל אומרים, אמו אנוכי בצרה. מה מנחם משפחה שכולה? מה מנחם אדם שנחרב לו משהו, שעולמו חרב עליו? אני חושב, אי אפשר להגיד, תתחזק, תתנחם, המילים האלה לא עושות שום דבר. הדבר הכי חשוב שאבל צריך, וזה מה שאנחנו עושים בניחום אבלים, שאנחנו באים להיות איתו. אנחנו בזה שאנחנו יושבים איתו ובאים לבקר אותו, לא רק בשבעה, כל החיים כולה, כל הזמן אתה לא עוזב אותו. עצם זה שאתה נמצא איתו, אתה נותן הכרה למצב הקיומי שבו הוא קיים. אתה שותף איתו. ההכרה מאפשרת קיומיות. הקיום נותן הכרה שהיה פה חורבן, היה פה אבל, אבל אתה לא לבד. איכה ישבה בדד. את לא לבד, רחל. אנחנו איתך. ואיך נגמר הסיפור? שהשכינה יורדת עם כל המלאכים, והם הולכים לכל מקום, לכל הצדדים כולם.
מתפזרים כביכול.
מתפזרים איפה שיש יהודים. יהודי אתה לא לבד. עצם ההכרה הזאת, שהחורבן הביא לאיכה ישבה בדד, הייתה כאלמנה. את לא לבד. אנחנו איתך.
בדד אבל לא לבד.
בדד אבל לא לבד. אנחנו איתך, והאיתך הזאת זה הערבות. המחויבות שלנו להיות איתך, זה שנמצא בטרגדיה, בחורבן, בשכול, אנחנו איתך. עצם זה שאנחנו נמצאים איתך, אנחנו נותנים קיום למציאות, וכשנותנים לבן אדם הכרה וקיום, זה מרגיע אותו. זה נותן לו קיום למציאות הטרגית שנכפתה עליו. הוא לא ביקש את זה. אבל כביכול, השכינה, האם האולטימטיבית, באה לבת ואומרת, אני איתך, אל תדאגי, אני איתך עד שהבנים יחזרו הביתה. ותמיד תמיד, דרך אגב, יש פה גלות, יש פה מוות, יש פה הכל, הבנים יחזרו הביתה. גם שכול רגיל של מוות, תגיד, איפה הילדים? הילדים יחזרו הביתה, אחרי תחיית המתים, ושבו בנים לגבולם, אני איתך עד יום הולדת. מותך, עד גיל 120 שנה, אנחנו איתך. וזוהי בעצם הנחמה. זאת אומרת, רחל נותנת סימנים ללאה, ומלמדת אותה דבר מדהים. רחל בעצם, הקדוש ברוך הוא ברא מציאות רוחנית שקוראים לה ערבות, כל כזה שקיים בעולם, שלעולם, לעולם, לעולם הוא לא ישן. לעולם הכל לא ירדם, גם שכל העולם ירדם, וכביכול, האלוקות נרדמת בעולם כביכול.
היו סימנים של
הערבות. אז יהיו סימנים, יהיה קול בעולם שיעורר את כולם, ויזעזע את העולם. והקול הזה קיים עמוק עמוק בתוך המילה בכי, בתוך הבכי. כי בתוך הבכי יש את הקול הזה שהוא מייצר אמפתיה, שהוא מייצר סולידריות. והקדוש ברוך הוא כנראה זקוק להרבה בכי, כדי שגם לא כביכול תהיה אמפתיה עם אותם דברים, אותם אלה שהוא הניש והוציא לגלות.
אז אולי המילה בכייה, יש שם רמז, שבכייה, כאילו בתוך...
מדהים.
העם יש את הגלות שהקמבה בצורה.
בך יש את היה, והבכי מסמל את הבכייה.
של כוח גדול, שרק נשמע בשורות טובות, והבכי הזה יעורר את כולנו. תודה רבה לך, הרב אוהד דהרלב.
ערב טוב לך ולמאזינים.
וכאן ידידת הנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בחברות הבאה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.